הופה, התחלנו. שוב, אנחנו בלייב.
אנחנו בשידור.
אנחנו בשידור, כן.
שלום וברכה, ט' באייר התשפ"ב, 10 במאי 2022.
דעי זאת. עכשיו אני יודעת, וטוב שיורם פה להזכיר לנו, חשוב, חשוב, חשוב.
כל חוזה נפתח בתאריך, בחוזה המושחר, התאריך גם מושחר, יש לזה משמעות, אם תרצו נדבר על זה.
בטח. אנחנו בהחלט נדבר על זה.
מתי לחצו ידיים?
אז עורך הדין, יורם מורים היקר, נורית בן דוד, הלוויה הראשית, ככה אני קוראת לה, ואנוכי מירי קרילוב, ואנחנו פה באולפן של WeAct, הערוץ התקשורת של האמת, הלא מצונזרת.
כן.
היום...
של העולם החדש.
של העולם החדש.
שאנחנו יוצרים.
מנסים.
יורם?
מנסים לפחות. והיום אנחנו נדבר על שני מושגים שהם, נדמה שהם כמו שני קווים מקבילים שלא נפגשים. חוק וצדק. היה פעם שיר, כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר
על צדק.
כן, כן, עדיף שאני לא אשיר. יורם, אבל אתה טוב בשירה.
עוד נגיע, עוד נגיע, עוד נגיע,
נגיע. העם מתוקם.
אני מציע שתעלי את אורן. יש לנו הכבוד לארח את עורך הדין אורן פסטרנק.
רגע, אצלנו אנחנו עושות את זה שכונה. אורן פסטרנק.
אהלן, אהלן.
אהלן, 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 אהלן,
אהלן, אהלן. אורן פסטרנק, לוחם החופש, מחאת הריבון. מה שלומך, אורן?
אורן נתן עבודה יפה פיה היום בכנסת, כן.
אורן, אני מודה שאני לא מספיקה לפעמים לעקוב אחר העדכונים, ואני אומרת, אם אני לא מספיקה, איך הבן אדם הזה מספיק כל כך הרבה, וכבר תקופה כזאת ארוכה, וכל פעם לעמוד מולם, אורן, ואני אגיד משהו שאמרתי לך גם בשיחה פרטית, ראיתי אותו באחד הדיונים, מול קבוצה של
פירות
מטומטמים, ואורן נשאר מפוקס ועומד על שלו, ועונה להם בצורה כמו שצריך, ואמרתי לו, אחרי זה דיברתי, אמרתי, אורן, מאיפה הכוחות לא
להרפות?
לצאת עליהם! אז אורן, תודה לך, קודם כל תודה ענקית.
אחלה, תודה שאתם מארחים אותי.
כן, אני מאמינה שגם אנחנו נחווה את הפירות האלה שלך ממש בקרוב לדעתי, לא?
אז בוא נשמע, אורן, ספר לנו מה היה היום, היום למשל בכנסת, אחר כך נזכור קצת עבודה אחרת.
טוב, היום היה דיון בוועדת חוקה על... לפקודה שבעצם אמורה להכניס עילות לחיפוש ללא צו שופט. היום זה מאותם ימים סזיפים שבהם אני שעתיים יושב ומקשיב היטב ומסכם לעצמי את העמדות של כל הדוברים, אבל אני לא קיבלתי זכות דיבור וזה בסדר. התהליך הוא תהליך סזיפי, אבל צריך נחישות והתמדה. אני אגיע גם לדיון הבא ואני מקווה שבו אני אוכל להביע את העמדה.
אבל לפני זה היית בדיון אחר שהצלחת, כן?
כן, אז יש גם את הדיון בוועדת בריאות. הדיון האחרון בוועדת בריאות היה מאוד מאוד סוער. למעשה, אני אספר לכם ככה בקצרה את התהליך שהיה בנושא המסכות בוועדת בריאות בחודשיים האחרונים. אנחנו משהו כמו לפני חודשיים, הרמנו את הכפתור של היציאה לקרב בנושא המסכות. משרד הבריאות לא היה מוכן לזה. הם לא האמינו, הם לא הבינו איפה זה קורה להם, זה היה עוד דיון שגרתי על בידודים וזה, והם רגילים לטיעונים שלנו בנושאים אחרים, ופתאום התחלנו להתקיף בנושא המסכות, והם לא הבינו מאיפה זה בא להם, אחרי הכנה מוקדמת מול מדענים מצוות מחץ, הגעתי ערוך היטב, ונתתי שם ככה סקירה של כל המחקרי RCT, שזה בעצם מחקרים ברמה מדעית גבוהה וראויה, מחקרים שבהם בוחרים את הנבדקים בצורה אקראית, ולכן אין הטיה, אין יותר מדי הטיה.
וגם לא מדובר על 30-40 איש, כמו במחקרים האחרים, כן.
כן, אני הצגתי מחקרים ששיתפו בהם הרבה נבדקים, ולא כמו מחקרים שהם הציגו של כל מיני בודדים, הם קודם כל במשך חודשיים לא הציגו אף מחקר, והם ידעו בדיוק למה הם עושים את זה, למרות שדיון אחרי דיון, אנחנו למעשה מה שאנחנו עושים, זה מושכים אותם למקום הזה של תציגו דיונים. למה? כי אנחנו יודעים שהמחקרים שהם יציגו לא שווים את הנייר שהם כתובים עליהם. אז במשך דיון אחרי דיון אחרי דיון אנחנו מתקיפים ובעצם אומרים, תראו, יש את המחקר הצרפתי מ-2010 שמראה שאין יעילות למסכות, והמחקר האוסטרלי-סעודי מ-2020 שמראה שאין יעילות למסכות, והמחקרים מתקופת הקורונה, הדני והבנגלדשי שמראים אי יעילות של המסכות, ועוד 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 מחקרים, והם בעצם נשארים דוממים ואומרים, לא, יש מחקרים, אבל לא מציגים שום מחקר. ויושבת הראש מגבה אותנו מדיון לדיון ואומרת, טוב, אוקיי, משרד הבריאות, אנא בדיון הבא, תציגו מחקר. כי אני בא ואומר להם, חבר'ה, תשמעו, תציגו מחקר אחד שמראה את היעילות של המסכות. לא יכול להיות שאנחנו מביאים פה טונות של מחקרים הכי רציניים בעולם, ואתם יושבים מצד שני ואומרים, לא, יש, אבל אתם לא מראים איזה. שלב מסוים, גם בשיחות לא פורמליות, הבנתי שהיושבת ראש כבר מתכוונת להעמיד אותם במקום, כי זה הוארך והוארך, וכשהם הבינו שהיושבת ראש מגבה אותנו ואומרת למשרד הבריאות להביא מחקרים, אז כנראה שזה לא התאים להם, החליפו אותה, העלו את, בתור ממלא מקום יושב ראש, את חבר הכנסת אלון טן מכחול לבן, שהוא כבר הראה את העמדה שלו לגבינו כבר בדיונים קודמים, שבדיון האחרון הוא אמר, מה אתם נותנים לו בכלל לדבר? אלה היו סוג ההערות שלו תוך כדי הדיון, והוא לקח את המושכות, נתנו לו להיות ממלא מקום יושב ראש הוועדה בדיון האחרון, הוא חתך אותי בזמנים, נתן לי לדבר רק לפני שמשרד הבריאות מדבר, הם לא העלו, הם פשוט הסתירו את המצגת שמשרד הבריאות, הכביעו אותה, הסתירו אותה, לא העלו אותה כחומר רקע לדיון כמו שהם אמורים לעשות, ולהעלות את זה לאתר הכנסת מראש, שאמרו את זה בסוד, ואז כשאני גמרתי לדבר, נתנו למשרד הבריאות לדבר במשך חצי שעה ברציפות, כשהם סוקרים מחקרים השוואתיים ברמה מאוד נמוכה, שום מחקר RCT מתאים את הציבור, ובגלל שהם יודעים כבר את העמדה שלנו, ומבינים שאנחנו מבינים במדע, ושנתקיל אותם ונבקש מחקר RCT, אז הם אמרו, כן, יש לנו גם מחקרי RCT, והציגו בצורה מתאה מחקר שמראה שאין יעילות למסכות, הקריאו אותו כאילו שהוא מראה שיש יעילות למסכות, כלומר, קלו כל הקיצים, כאילו הם הרשו לעצמם כבר לשקר במצח נחושה, וכשהם גמרו את אותה סקירה של חצי שעה, ואני אומר לו יושב ראש, אוקיי, אני אפשר להעיר, אני רוצה להעיר לדברים שנאמרו פה, אז הוא אומר, לא, אתה לא יכול להגיב. אני אומר לו, כן, אבל אמרו פה דברים שהם לא נכונים, הציגו את המחקר הבנגלדשי, שקובע שאין יעילות למסכות, ואמרו שהוא קובע שיש יעילות.
וחשוב להזכיר, הצופים שיגיעו לעניין הזה, שימו לב שהדברים החשובים האלה שאמר אורן עכשיו, נמצאים דווקא אחרי הדיון. כלומר, יש שם, משרד הבריאות השכיל להשאיר את השידור, גם כאשר בעצם נגמר הדיון, ואורן עומד ליד יושב ראש הוועדה ומדבר איתו על כך שבעצם לא ניתנה לו בעצם זכות דיבור, כאשר מוצגים כאן ממש שקרים. שימו לב, זה אחרי הדיון, כן.
כן, בצורה מפתיעה, אני לא יודע אם בכוונה או לא בכוונה, אבל בשורה התחתונה, בסוף הדיון, הם המשיכו להקליט והם העלו את זה לאתר הכנסת, וזה, כמה אנשים מתוך המחאה שלחו לי לינק ואמרו לי, תראה אורן, מראים מה שדיברתם גם אחרי, אז העלינו היום את הסרטון הזה, אפשר לראות חלק מהדברים בדף של מחאת הריבון,
ובשלב מספר... מי בעצם אני... עמדת, כשאתה אומר משרד הבריאות והם, מי זה הם? מה תפקידם? מי...
אז יפה, שאלה טובה, כי חשוב באמת, שאלה מצוינת, חשוב שהצופים יבינו את זה. בעצם, מה התהליך שקורה שם? התהליך הוא כזה, בא משרד הבריאות, שהוא זרוע של הממשלה, זה הרשות המבצעת, שהוא קובע את כל ההחלטות בנושא הבריאות, מצד אחד, ומצד שני, יושבים חברי הכנסת, ועדת בריאות, והם אמורים לפקח פרלמנטרית, ובעצם לבדוק את הפעילות של הממשלה. אממה, כמו שאתם מבינים, ובדיון הזה פשוט אפילו לא תרחו להסתיר, הם לא מפקחים על פעילות הממשלה, הם בעצם רק נותנים לה חותמת גומי בלי לבדוק אותה, וכשאני לצורך העניין אמור, עושה את העבודה שלהם, ובא ובודק את הדברים שמשרד הבריאות אומר, ואומר להם, חבר'ה, הם אמרו לכם דבר לא נכון, תנו לי, אני אסביר את זה, אז הם משתיקים אותי, וכשבכל זאת התעקשתי לדבר, למרות שלא קיבלתי את זכות הדיבור, הוא קרא אותי לסדר פעם ראשונה, פעם שנייה, אמר לי, זרק אותי מהאולם, קרא כבר לסדרנים להוציא אותי, אני המשכתי בכל זאת להגיד, כדי שזה יירשם בפרוטוקול, שנאמר פה דבר לא נכון ומתאה, שהציגו פה מחקר, שקובע שהמסכות לא יעילות, הציגו אותו כאילו שהוא אומר שהן יעילות. רק שתבינו, שומעים אחרי זה את הדברים שאני בא אליו בסוף הדיון, ואני אומר להם, חבר'ה, תשמעו, אתם לא יכולים להגיד כזה דבר, בסוף תהיה פה ועדת חקירה, ואנשים ישבו על זה בכלא, אתם לא יכולים לעשות את מה שאתם עושים. זה לא דמוקרטי, זה לא, זה פשוט קשקוש מה שקורה פה, והדבר הפנומנלי פה, זה שתבינו, המחקר הזה קובע 11% יעילות, הם אומרים, כן, זה יעילות, 11% יעילות רק מעל גיל 50, עד גיל 50, איפה כל ילדי ישראל היו במשך שנתיים עם מסכות, איפה זה? אין, זה רק אין. המחקר הזה מדבר רק מעל גיל 50 ל-11% ורק נגד הדלטה, באומיקרון שהוא הרבה יותר מדבק לטענת משרד הבריאות, אין בכלל יעילות, ה-11 מצטמצמים ל-0. אז זה לגבי הסיפור הזה, אז אולי מנסים להשתיק אותנו וחושבים שהם יוציאו אותי מהאולם פעם אחת או פעמיים, זה יחבר אותנו, אבל בחיים לא, בחיים לא, אנחנו נחזור לעוד דיון ועוד דיון ועוד דיון, ואם לא ייתנו זכות דיבור בדיונים ולא ייתנו לי להיכנס לדיונים, אז נצטרך לפנות לבגץ. אנחנו לא נעצור בגלל ניסיונות ההשתקה האלה.
הדיונים כרגע הם על העתיד שהמסכות לא יחזרו, או על מה שהיה בעבר ואתה רוצה לקבל את התשובות ואת המחקרים, על
המסכות דרך אגב לא הוטלו
של המסכות.
עוד שאלה מצוינת.
נכון אורן, המסכות, לפי מה שאני יודעת, עוד לא בוטלו לגמרי, בתי חולים.
אני אחדד את זה. אז ככה, למעשה הצלחנו, וכשאני אומר הצלחנו, אני תמיד מדבר בלשון רבים, וזה לא הצלחנו מחאת הריבון, הצוות של מחאת הריבון, כשאני אומר הצלחנו זה כולנו, כל אנשי המאבק הצלחנו יחד, כולל כל מי שמפגין בצעדות ובמחאות יחיד, וכותב פוסטים ועושה עבודה מדעית כולנו ביחד הצלחנו לבטל את נושא המסכות בחללים סגורים. מה שנשאר כרגע זה רק החובה לעטות מסכות במוסדות בריאות, כמו בתי חולים, מוסדות בתי אבות, טיסות בינלאומיות בלבד, ובדרך לבידוד. עכשיו, למה אנחנו מתעקשים? א', כי אנחנו רוצים לבטל גם במקומות האלה, ואנחנו לא משאירים פצועים בשטח. ואומרת לי, אלו, אורן, אל תוותר גם עלינו, אני יושבת עכשיו, אני פקידה במשרד של אורתופד, ואני 8 שעות, צריכה לשבת עם מסכה על הפנים. אז אל תשכחו אותנו, אז אנחנו לא שוכחים אף אחד בסיפור הזה, ונלחם עד שנשחרר את הבן אדם האחרון, זה קודם כל, שחרור מהגבלות. 2, ולא פחות חשוב, שהאמת תצא החוצה. 1, עטיית מסכות על ידי הציבור, ואני לא מדבר על מיתרים רפואיים כמו בניתוח שצריך להיזהר, שרוק מהפה של המנתח לא ייכנס לתוך הלבלב של המנותח.
ושכחת לומר לו את זה שם, כי הוא טען את זה כלפיך, הוא אמר, הוא ניסה לתקוף אותך בעניין הזה על ידי העטייה של הרופאים בחדרי הניתוח. חשוב להזכיר לו שהדבר הזה נועד בכלל להגן על המטופל כאשר הוא פתוח, רקמותיו פתוחים, ואנחנו מה לעשות לא מסתובבים ליד אנשים עם רקמות פתוחות, וחוץ מזה שאנחנו גם מכירים מחקרים לפיהם לא היה שינוי בזיהום המטופל, גם כאשר הצוות לא עטה את זה, כן?
אתה צודק, אתה כן. צודק, וגם הזכרתי לו שבדיון הקודם אני כבר עניתי על הסוגיה הזאת, והבהרתי אותה לעומק, בגדול צריך להבין, המסכות האלה לא יעילות לשימוש על ידי ציבור, נועדו לצוותים רפואיים במתארים מאוד ספציפיים, גם לא לכל, לא, זה שיושב רופא, אף אוזן גרון, אם מטופל בחדר, זה לא אומר שהם צריכים לשבת עם מסכות, זה למתארים מאוד מאוד ספציפיים, לא לכל הצוותים הרפואיים, רק במתארים ספציפיים, זה לא מצליח לעצור את המעבר של הווירוסים, וירוסים גם לפי העמדה של משרד הבריאות, הם הרבה יותר קטנים מחיידקים, והמסכות הן פתוחות למעלה ולמטה, ולהחזיק אותם לאורך זמן, זה הופך לתרבית של חיידקים, זה יכול לייצר גם נזק, גם על הנזקים דיברנו בדיונים הקודמים, וחשוב מאוד שהאמת הזאת תצא לאור, כדי שהמסכות לא יחזרו בעתיד, ברגע שימצאו עוד איזה וריאנט, עוד איזה מגפה, וכדי כדי שהציבור ידע שמשרד הבריאות יטעה אותו, ביודעין יטעה אותו, וחשוב לעמוד על הנקודה הזאת, כי עורך דין גדי שילה ממחץ לקורונה, הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע, וחשף מסמך של הצטם, של הצוות טיפול במגפות, מה-30 במרץ 2020, באו לצטם ואמרו, הממשלה אמרו להם, תמליצו לנו, אנחנו רוצים שתהיה לנו המלצה, שכל הציבור ילך עם מסכות. והצטם כותב, הוא אומר, אין לנו בדיוק, כאילו מה שאורן פסטרנק אומר היום בדיונים, הוא אומר, אין לנו מחקרים ראויים, המחקרים שיש הם מחקרים מחוטים, זה לא מחקרים שאנחנו מרגישים איתם בנוח לתת המלצה.
אבל, אבל הם הוסיפו שזה מחנך את הציבור.
כן, והם גם לא מתביישים, הם גם לא מתביישים לומר את זה, שזה בעצם הצורך בעניין הזה, יושב לך...
גם סטלין לא התבייש להגיד את זה.
ואתה עברת התקפה מאדם שהגיע מיש עתיד, אני לא יכולה לשמוע את זה.
הוא דרך אגב מכחול לבן, ואני ניגשתי אליו בסוף הדיון, ושתבינו, אני שקוף, אני אומר הכל, אני היום מתבייש בזה, אבל עדיין אני אומר את זה החוצה, אני לא מסתיר. אני בעבר הצבעתי לכחול לבן, אני בעבר נלחמתי.
כמו?
נלחמתי, אמרתי לו, הצבעתי אליו בפנים, אמרתי לו,
אני הצבעתי מרץ.
גייסתי אלפים שיצביעו לכחול לבן, כי חשבתי שיש הבדל בין, ושכנעתי שגנץ יותר טוב מביבי, וזה, מודה באשמה.
אוהבים אותך אורן, אוהבים אותך אורן, בסדר. אני הצבעתי מרץ, אורן, אוהבים אותך.
כולנו נפלנו בפח, הכל בסדר.
אחרי זה חשבתי שיש עתיד יותר טוב, גם שם נפלנו.
וואו, גם שם אין עתיד.
שהוא נתן את האסמכת לדרכון הירוק.
גידה, תגיד את המילה.
עד שנפלנו 10,000 איש על הבית שלו, אז פתאום במסדרונות הכנסת התחילו לדבר אחרת, ופתאום תוך כמה ימים. פתאום השתנה הסיפור שם, ב-1200 חולים קשים, חשוב שהציבור בבית ידע את זה, כי לפעמים אנשים אומרים, מה, אנחנו נלחמים ונאבקים וזה לא מצליח, זה ועוד איך מצליח,
נכון.
בזכות הפעילות של האזרחים והאזרחיות בישראל, שוב אני מדגיש את זה, אלה שצעדו, באבימה, ברעננה, אלה שבאו לבית של לפיד ושל אורוביץ, ואלה שהלכו לקניונים, ואלה שהפגינו בכנסת, בזכות הפעילות של כולם ביחד, בוטל הדרכון הירוק בשיאו של גל האומיקון, במצב של 1200 חולים קשים לטענת משרד הבריאות, אוקיי? ושם זה בוטל, אז אף אחד לא יכול להגיד שביטלו את הדרכון הירוק כי הייתה ירידה בתחלואה, לא, בוטל הדרכון הירוק בזכות פעילות אזרחית, בזכות חשיפת האמת הסיזיפית בוועדות וההפגנות בחוץ, וההוכחה שמחוסנים סליחה, שרוב המאומתים בטבלאות משרד הבריאות, היום הם כבר מראים את זה, את מה שאז הם עוד הסתירו, רוב המאומתים הם מחוסנים.
ואורן, וחשוב להוסיף, וחשוב לי להוסיף, וגם בזכות כל אחד שפשוט אמר, אני לא משתף פעולה, גם בחיים הקטנים, במיקרו-קוסמוס שלו, לא נכנס למסעדה עם תו ירוק, גם אלה שיש להם, לא משתף פעולה, לא שולח ילד עם בדיקות או בדיקות מזויפות לבית ספר, ולא חלק מהמשחק הזה, אז כל דבר כזה יש לו השפעה.
נכון,
הערה חשובה,
זה פעילות של כל אחת ואחד, וגם מי שרק משתף, ומי שאפילו לא משתף, אלא רק בחיי היום יום שלו, נוהג בצורה שלא משתפת פעולה עם השקרים. ואני חשוב לי להדגיש את הנתון האחרון שאמרתי, כי יש בו משהו מעניין. וגם את זה זרקתי להם, התחתי להם את זה בפנים בדיון בשני לחמישי בוועדת בריאות. אמרתי להם, חברים, שמתי לב שהיה שינוי, אני מצלם להם את המסך מדי פעם, וגם אני רוצה להגיד תודה רבה לרן לוי, שגם עוזר בתיעוד של דברים והעביר לי חומר מתועד. אמרתי להם, חברים, תשימו לב, פתאום במשרד הבריאות, באתר, בדשבורד, השתנו הנתונים. פתאום
עם לילה. בין לילה.
אחורה רטרואקטיבית, אנחנו מסתכלים על טבלאות, מסתכלים על תאריכים, לא באחד, שניים, שלושה מאומתים, בפי שתיים. איך זה אני אומר להם? אמרתי להם, אולי זה קשור בזה שכבר 5 חודשים אני מחכה לנתונים שדרשתי מכם בדצמבר נתוני כמויות נבדקים ואוטוטו אתם תצטרכו לתת לי את זה אחרת אני אלך לבגץ, אתם כבר יודעים שאני אקבל אז עדיף לכם לחשוף את זה לבד, אולי זה קשור בזה, אולי לא, זה מה שאמרתי להם בוועדה לפרוטוקול בפנים, והם אמרו לא, אנחנו לא יודעים, אנחנו נבדוק עם ה-BI, עם ה-BA, עם ה-TA, עם המסתרתי, אני לא יודע מה התחיל עם הסיפורים שלהם.
אורן, מאפתים נתונים כל הזמן, זה לא מעכשיו.
אנחנו חושבים בעל חם, אנחנו
או שהם חושבים שאנחנו מטומטמים, אין להם עסק עם מטומטמים, יש להם עסק עם אנשים חדים, מפוקסים, העיניים שלנו פתוחות לרווחה.
קודם כל אנחנו מטומטמים. כמכלול, אנחנו מטומטמים. אם לא היינו מטומטמים, לא היינו מגיעים למצב שאורן צריך לעמוד ולהוכיח עם מחקרים שסמרטוט על הפנים זה לא בריא, ומולו קבוצה של אנשים משכילים, או מנסים להשתיק אותו. אם הגענו למצב הזה,
אמרנו שמשכיל זה לא בהכרח אדם מוסרי.
נכון, אנחנו כחברה מטומטמים. כן, אנחנו מטומטמים, אנחנו רק עכשיו מתחילים, נראה לי, קצת לפתח שכל ועמוד שדרה. אבל טוב שכך, עדיף מאוחר מאשר אף פעם.
אורן, אני זוכרת שגברת סדצקי אמרה שהמסכות רעילות אפילו.
כולם, לא רק סדצקי, גם
גרוטו. מבחר בכירים, כשאתה אומר להם דבר כזה, מה הם עונים לך הרי? הפרופסורים מהשורה הראשונה שהעמידו לנו.
ה-CDC, ארגון הבריאות העולמי, זורקים שמות בה, ואני אומר, אוקיי, ומה ה-CDC אומר, ומה ארגון הבריאות העולמי, מישהו מהם אי פעם אמר שאפילו הם, אוקיי, שגם איתם יש לנו בעיה, כמו שאנחנו יודעים, אבל אפילו הם לא המליצו על חובת עטיית מסכות לילדים. אז אני אומר את זה אחרי הדיון שם ליושב ראש ועדה, הוא אפילו לא יודע את זה, למה הוא לא יודע את זה? כי הוא ממלא מקום יושב ראש, כי הם מחליפים שם את הממלא מקום של יושב ראש ועדת בריאות, כאילו שזה גרביים. בתקופת קורונה, בתקופה של הגבלות, במקום שמישהו אחד קבוע שממלא את התפקיד, שיודע שהוא מקצועי, שהוא שולט, שהוא יודע מה נאמר בדיון קודם, אני אומר לו דברים, הוא לא יודע מה נאמר, מה לא נאמר, חוסר מקצועיות, זה בושה
ושמחה. חלם, זה חוסר מקצועיות,
זהו, בואו באמת,
חלם, אני כאילו אומרת, איך אתה יוצא משם, בטח אתה יוצא מתוסכל. אתה עומד מול אנשים שמנהלים פה את המדינה, מנהלים את הבריאות שלנו, את החיים שלנו, ואין לך בעצם עם מי לדבר. אתה מדבר לקירות.
אני פה עושה מה שנקרא פעם ראשונה חשיפה. תראו, עד היום, כל הדיונים שהייתי מעל שנה, שנה וכמה חודשים, באמת, מה שנקרא, תפו תפו תפו, כנראה שיש לי חוסן נפשי, ובאמת התמודדתי בגבורה. פה אני מודה, בדיון האחרון, אותו דיון שהוא שם השתיק אותי, אותו דיון של ההשתקה ושהוציאו אותי ואחרי זה חזרתי, אחרי אותו דיון יצאתי החוצה במשך כמה שעות, בקושי הצלחתי לתפקד. אני הייתי צריך רק כמה שעות לשבת, ממש ישבתי שם במסדרונות של הכנסת, בקושי הצלחתי לתפקד, לענות לסמסים, כאילו להמשיך את היום, לא, בגלל זה גם יצאתי משם שעה מאוחרת והעליתי משם את הלייב עם ההסברים שם מאוד מאוחרת, פשוט, פעם ראשונה שהגעתי למצב שממש נפשית, כאילו,
נפשית.
מודה ומתוודה. שברוק,
ממש בירה, זה ממש לשבור את הרוח.
למלא אנרגיות מחדש.
אז חשוב לזכור גם שזו לא הפעם הראשונה שמנסים לסתום לנו את הפר, מקרה משה פייגלין שפשוט יצא מהדיון, אחרי שמשקרים לו בפנים, עוד מזמן בוועדת הקורונה עם שאשא ביטון, כשהיו אודי וגרליץ, פרופסור אודי קמרון, מוטי גרליץ וכן הלאה, ואחרים שלא נתנו להם להתבטא, ואם נתנו להם, אז לא התייחסו לדבריהם.
הקריחו גם הרבה, השמיצו, סתמו את הפה.
מה שמוביל אותי, אם יורשה לי, לפקפק קצת, ביכולת להשפיע בכלל דרך הכנסת. אורן מכיר את דעתי, אני לא מאלה שטוענים שיש צורך בכלל ללכת אצלם לבקש מהם איזה דבר. משני טעמים, א', מכיוון שאם תאמר את הדברים האמיתיים ואתה אומר אותם, אורן אומר את זה כל הזמן, פשוט לא ייתנו לך לדבר, ואם כן ייתנו לך לדבר, די בזה שיסתרו את דבריך עם איזשהו מחקר, שלא מגבה אותם, אבל הם יציגו אותו כמה שמגבה אותם, ונגמר הדיון. לכן אני אומר, לדידי, ואנחנו חלוקים, אורן ואני חלוקים בעניין הזה, לדידי, אין להתווכח איתם על מספרים, על מחקרים, כל מחור. כלומר, ברגע שאתה בא אצלם וטוען לכך שאין לשים את המסכות כי אין מחקרים שתומכים בזה, אז ימציאו לך איזה מחקר ונגמר העניין. כאשר בעצם הדיון צריך להיות הרבה יותר בסיסי, על חוקתיות העניין. זאת אומרת, גם אם תביא לי את המחקרים המטומטמים שלך, המחורים שלך, אין מדע, אין מחקר, הכל נהרס. גם אם תביא לי אותם, אני פשוט שם עליהם זין! הבנת, אורן? זה כל ההבדל. רק רגע. החוקתיות של העניין, אותה יש לתקוף. שהרי אנחנו יודעים שאם מחקרים או בלי מחקרים, אם מספרים או בלי מספרים, שום דבר כאן לא עומד בתנאי פסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. שום דבר כאן הוא לא בחוק העולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה נדרש. הכל לא עומד בתנאים האלה. החוקתיות של העניין היא זו שצריך לתקוף, אם כבר לתקוף שם משהו. מכיוון שברגע שאתה לוקח למשל מספרים מהדשבורד ומדבר על תחלואה כזו או אחרת, בלי להרגיש, אורן, הודית, ואתה עוד מדבר על אפילו על סוגים של וריאנטים, כן? זה הדלטה יותר או פחות.
משרד הבריאות, אני תמיד אומר שזה לטענת משרד הבריאות.
בדיוק.
זה לא אומר שאני מסכים עם זה.
לא ברור, אבל על הדרך הודית בקיומה של בכלל, של וירוס, של מחלה, של וריאנטים, הודית בכשירות ה-PCR, והודית בהשוואה המתונפת הזו בין חולה למאומת. זו דעתי, אורן, אתה מכיר אותה. עם זאת, יחד עם זאת, אחרי שאמרתי את כל אלה, חשוב להבין, אורן עושה עבודת קודש.
לגמרי.
וחשוב לתמוך באיש, כמו בכל אחד אחר שעושה את עבודת הקודש הזו, כל אחד בנתיבו.
אני רוצה להגיד איך אני רואה את הדברים. דרך אגב, אתה דיברת על העניין החוקתי מעולם שלך, אני מעולם של החינוך, הייתי אומרת תמיד, תחזרו לכיתה ג', מערכת הנשימה, כשסותמים פה, ככה לימדה אותי המורה צילה בכיתה ג', זה לא בריא שאתה מוציא ומכניס חזרה את האוויר. אז כל אחד בשפתו, ברור שאנחנו מתמודדים פה עם דברים הזויים, ואני כן רואה ערך, במה שאורן עושה, קודם כל, אני לא יודעת מאיפה הכוחות הנפשיים והעצבים לעמוד מולם, זה לתפוס אותם באיך הם, עם הטמטום והשקרים שלהם, הרי כשבן אדם הוא מאמין בדת קורונה, אין עם מי להתווכח, הוא טוען שזה מדע, אבל זה לא מדע, זאת דת, זאת פאקינג קאט מסריחה. וכשאורן בא ועושה את העבודה הסיזיפית ומוכיח, זה אשכרה מוכיח שאין לו אחות, כן? זה דברים שאנחנו כביכול, למה צריך להוכיח? אבל הוא עושה את זה, זה לתפוס אותם בקטנות, ולצערנו יש רבים שהם צריכים את הדברים האלה, הם צריכים את הדברים האלה כדי להגיע, אז אני חושבת שדווקא כל החזיתות, גם וגם וגם, זה מבורך, וככה זה עובד, ואני לא יודעת מאיפה יש לך כוחות
לזה, אורן. האמת היא שאני פעם ראשונה ישבתי והקשבתי לפעילות שלך, אני מתנצלת, אני ממש הרגשתי התשה נפשית, בגלל זה שאלתי אותך איך אתה יוצא משם, ובאמת אמרת לי שנשברת, כי אני ראיתי אותך שם מדבר לקירות.
היה קשה מאוד, היה מאוד מאתגר היום הזה, מאוד. אבל הרמתי את עצמי אחרי כמה שעות, והמשכתי הלאה, כי אין לנו ברירה אחרת, זה מה שיש, זה פשוט זה מה שיש. אז אוקיי, אני בן אדם, ואחרי שנתיים הייתה נקודת שבירה ראשונה, אבל קמים וממשיכים, ואני רוצה לענות את הדברים שאמרתם, כי אמרתם דברים מאוד, מאוד חכמים, ופשוט אני רוצה לתת את ההתייחסות שלי. קודם כל, אני מתאים אסטרטגיה וטקטיקה תוך כדי בתנועה. בתחילת הדרך, הטיעונים שלי גם בוועדות הכנסת, נסובו יותר על העניין החוקתי, כלומר על העניין של הצדק, והעניין של החוק והחוקה, וגם אם יש מחקרים או whatever, יש זכויות יסוד, ואתם לא יכולים לסתום לנו את הנשימה או את התנועה. בקיצור, הטיעון היותר ברמת הזכויות. ובשלב מסוים הרגשתי שאולי אני צודק, ואולי כשאני אומר את הדברים האלה, אז יש ציבור גדול של אנשים במאבק, שמוחא לי כפיים ונותן לייקים, וזה מאוד נחמד, אבל זה לא פרקטי וזה לא משיג את השינוי. ושאלתי את עצמי, אורן, מה אתה צריך כרגע? אתה צריך כרגע לייקים, או שאתה רוצה כרגע לעשות שינוי? וקיבלתי המון ביקורת, אמרו לי, מה אתה בכלל מדבר איתם בשפה שלהם? אתה צריך להגיד להם שגם אם יש להם את כל המחקרים בעולם, אסור להם לפגוע לנו בזכויות. ואני מבין את הטענה, מי כמוני מבין אותה, הלכתי ונלחמתי ועשיתי הפגנות ואמרתי את אותם דברים בעצמי, אבל בנקודה מסוימת התחלתי לשנות את השיח, כי הבנתי שהיכולת שלנו לייצר את השינוי, בגלל שלהם יש את הכוח ואת הכסף ואת החוקים, ולכאורה את כל המדע, כי הם מביאים נציגה של מדע וסותמים לך את הפה, בגלל שלהם יש את כל הכוח הזה, אז אנחנו צריכים לקחת את הנשק שלהם, ופשוט לסובב אותו לצד השני, ושהוא יירה בהם. זאת האסטרטגיה, זאת צורת הפעולה של מחאת הריבון. כלומר, אני לוקח את הנתונים שהם מסכימים עליהם, לא את הנתונים שלנו, את הנתונים מתוך אתר משרד הבריאות, ואני מראה להם איך עם הנתונים שלהם, והעמדות שלהם, עדיין הם טועים. ואז מול זה, בום, אין פיצוץ. וככה, ככה סדקנו את הסדק של הדרכון הירוק.
לא סדקנו שום סדק. לא תהיינה יבנות בעניין הזה.
רק תן לי סדק.
האג'נדה מתקתקת כמו שעון.
יכול להיות שאנחנו חלוקים, אבל ככה אני רואה את הדברים, וכל אחד פועל על פי השקפתו.
כל אחד... איך למשל היית רוצה שאנחנו, או הציבור שמקיף אותנו, יעזור לך, יתמוך במה שאתה עושה?
חשוב מאוד, חשוב מאוד לשתף את הדברים. זה, לפעמים אנשים אומרים, מה, רק לשתף? לא, תבינו, לשתף פוסט, לשתף סרטון, שבו לצורך העניין, אני נותן עכשיו בוועדת בריאות סקירה של המחקרים שמראים שהמסכות הן לא יעילות, זאת הפגנה, זאת יציאה להפגנה. בן אדם שעכשיו מעלה את הפוסט הזה, ומעלה את זה לסטורי, ושולח את זה באיזה קבוצת וואטסאפ, הוא כרגע עושה הפגנה, במקום של בן אדם, הוא עושה הפגנה עכשיו של 100 איש, או של 1,000, או של 10,000, ככל שהוא משתף יותר. למה? כי זה שאני אומר את הדברים זה בסדר, אבל כל עוד הדברים האלה לא יוצאים החוצה, והציבור הרחב, ורוב הציבור הרחב לא יודע אותם.
זה
יפה שנכנסתי שם,
זה משהו בגובה העריות.
צריך שהציבור ידע את זה, למה? כי עזבו את אלה שבכנסת, עזבו אותם, אם הם השתכנעו, לא השתכנעו, אנשים אומרים לי, אתה לא מצליח לשכנע אותם. הם לא מחליטים, מי שמחליט זה בסוף העם, ברגע שיש מספיק אנשים בציבור שהבינו שהדרכון הירוק הוא לא יעיל, כי הצלחנו לפמפם את זה חזק והעברנו את המסר הזה החוצה, הוא בוטל. כנ"ל עם המסכות, וכדי שהמסכות לא יחזרו, צריך שהציבור ידע שהן לא יעילות, כי יש הרבה אנשים שמסתובבים עדיין עם מסכות, והם אומרים, זה יעיל, אולי הם הורידו את זה עכשיו בגלל ירידת תחלואה, קשקוש בלבוש. המסכות בוטלו ב-4,500 מאומתים ביום, לפי נתוני משרד הבריאות, לפי הנרטיב שלהם, ובמעל 200 חולים קשים. מישהו לפני שנה אמר ב-200 חולים קשים ו-4,500 מאומתים שצריך לבטל את המסכות? לא, הם בוטלו בגלל שהם יודעים שכרגע אם אנחנו ניגש עם זה לבגץ, אחרי הדרך שעשינו והמחירים שחשפנו, זה ייפול, אז הם מעדיפים לסגת מזה, שהם ינצחו ויראו שהם ביטלו את זה, משהו שאנחנו נלך לבגץ וננצח. וזאת הדרך הסזיפית שצריך לעשות, לשיטתנו, ככה אנחנו רואים את זה, וחשוב שהציבור, ככל שהציבור משתף, ויש יותר כוח לדברים, והציבור הרחב יודע את האמת, כך ננצח. ואני מסיים את מה שהתחלתי להגיד קודם, כשאנחנו מסובבים את הנשק של השלטון כנגדו, וחושפים אותו במלוא מערומיו, אז הציבור אומר, רגע, מה? הם ידעו שהם נותנים לנו להסתובב שנתיים עם משהו, שהם ידעו מראש שאין מחקרים שמראים שזה יעיל, ואז עולים סימני השאלה. ואז בן אדם ששומע אותי מדבר בוועדה כזו או אחרת בכנסת, אומר לעצמו, וואלה, הם ידעו את זה? ויש מסמכים והכל רשמי ויש מחקרים, ואז הוא אומר, אוקיי, עכשיו הוא מתחיל לשאול גם על הדרכון הירוק, ועכשיו הוא מתחיל לשאול על החיסונים, ועכשיו הוא מתחיל לשאול על הכלכלה, הוא מתחיל לשאול על החיבור בין הון לשלטון, ואז צצות השאלות האלה, וזה מקדם אותנו הלאה במאבק. זאת הדרך שבה אנחנו מנסים להתקדם צעד אחרי צעד, לעורר סימני שאלה ולהראות שהשלטון יטעה את הציבור, יטעה אותו, פשוט יטעה אותו.
אני יכולה לשתף אותך, גם אתכם, שבמאבק שלנו, של הסייביבק, אני מדברת איתך לפני 4-5 שנים, ממש בשביל להיכנס לכנסת ובשביל שיפתחו לנו דלתות, היינו ממש צריכים לציין שאנחנו עברנו ניסוי ואנחנו מאמינים בחיסונים אחרים.
מה?
ממש ככה.
מה?
כל מאמינים? עוד זה ניסוי, יכולתי לבוא ולדפוק בדלת ושמישהו בכלל יקשיב לי. זה, אני השתמשתי בכלים, כמו שאורן אומר, אנחנו השתמשנו בכלים שלהם. לא משנה שאני כבר לא האמנתי בשום חיסון.
לא, מה זאת אומרת להצהיר? מה, לכתוב?
שזה, הפכנו את ה... אנחנו ממש השתמשנו בזה, שזה היה ניסוי. אם הייתי אומרת, כל החיסונים פוגעים, החיסון פגע בבנים שלי,
לא, אבל מה גרשו מכם
להצהיר? לא היו מכניסים אותנו למקום המבחינתי מזוהם הזה שבכנסת. אני הסתובבתי שם, אני דיברתי עם אנשים, עם אנשים שחשבתי שהם, וואו, רק יזילו דמעות על מה שאני עומדת לספר. ואני התאכזבתי בצורה מטורפת מכל מה שנקרא כנסת, שרים, בתי משפט, הכל התנפץ לי מול הפרצוף.
אני חייבת להבין רגע, אבל מה זה אומר להצהיר? זה מה, כמו להצדיע לדגל? או מה זה אומר?
לא להצדיע לדגל, כדי שאנחנו חשבנו שפוליטיקאים יעזרו לנו, כשבעצם לא ידענו שהם היו שותפים בכלל לניסוי ולמזימה הזאת.
אנחנו נעזוב,
לא, בשביל להיכנס...
ברור היה שאי אפשר היה להגיע אליהם אם הם היו
כמתנגדי חיסונים. נכון, נכון.
זה כל העניין.
לא למתג את עצמך כמתנגדת חיסונים, אלא את עברת ניסוי כדי להיכנס בכלל בשער של הכנסת ולדבר עם פוליטיקאים, כי אפילו למיילים הם לא הסכימו לענות, הם לא רצו לגעת בדבר הלוהט הזה, ואנחנו אפילו גילינו שבית הנשיא היה מעורב, אז כאילו אני אומרת לעצמי, מה אני מצפה מפוליטיקאים?
אין מצפות.
שהם יצילו אותי, ישבנו שם עם איציק שמולי, הוא ידע שאנחנו אמורים להגיע, הוא ידע על מה תהיה השיחה, והוא קיבל אותנו במשפט הזה. יש לי 10 דקות, ואז אני חייב לעוף. כשאנחנו מדברים איתו על ילדים שנפגעו, ילדים שמתו, אנחנו כולנו שם, כל ההורים בכינו, וזה המשפט שהוא קיבל אותנו. יש לי 10 דקות, ואני חייב לעוף. אז אין לי שום אמונה בשום פוליטיקאי, אני כן אומרת שנכון, אנחנו צריכים להשתמש בכלים שלהם, בצורה חוקית, כדי לפגוע בהם מבפנים. ממש ככה. אני אומרת לך, אני שמעתי מה שאתה סיפרת, ואדם כאילו רתח לי. כאילו אני עברתי את זה יחד איתך. זה קירות.
אני בדברים בוועדות לא שם לעצמי שום מסננות, הם יודעים את העמדות. הם יודעים את העמדות שלי, אני לא זז ימינה או שמאלה כדי לרצות אף אחד, הם גם אומרים את זה בדיונים, הם יודעים, הם אומרים, אנחנו אולי לא מסכימים, אני שומר על שפה מכבדת, אני אומר נתונים מדויקים, אני לעולם לא אומר משהו שהוא לא בדוק או פייק, והם יודעים את זה, הרבה פעמים אומרים לי, למה רק לך נוטים לדבר? אז הנה, אני פורס פה מה שנקרא את הקלפים שלי, כדי שכל מי שרוצה, קוד פתוח שישתמשו בזה כל עורכי הדין. אמרנו, שפה מכבדת, לעולם לא פייק, כל דבר שאני אומר שם זה הכל נתונים בדוקים, לוקח את הנתונים שלהם, ככה שהם לא יכולים להגיד לי אתה אומר פייק, לא יכולים, אני לוקח את הנתון שלהם, אבל הנה עם הנתון שלכם, עכשיו תראו אותו, דרך אגב, אפרופו נתון, אני חוזר למשהו שאמרתי קודם, שחובה שמאזינים משמו, חובה. עד לפני כמה ימים, הסברנו כל הזמן שרוב המאומתים בטבלאות משרד הבריאות, מתחת לגיל 60, הם מחוסנים.
אוי ואבוי, קשה לי לשמוע את זה.
אני אסיים את המשפט לפחות, אני אסיים אותו. ומעל גיל 60, לטענת משרד הבריאות בטבלאות שלהם, זה פחות או יותר שווה בשווה, מה שנקרא דומה. עכשיו הם שינו את זה, כי הם יודעים, אני אומר לכם, הם יודעים שהם יצטרכו לחשוף את הנתונים שדרשתי מפיק חופש המידע, ומתחילים לשפץ את זה אחורה, לטובתנו הם משפצים את זה. אוקיי, שתבינו את המצב. עכשיו הם מראים בטבלאות שלהם שיש יותר מאומתים, גם מעל גיל 60, אחורה הם שיפצו, רוב המאומתים הם מחוסנים גם מתחת.
לא איתי, אמי. מאומתים זה לא
דרך יקבי, אמי. רגע, אני מבינה אותך, ואני רוצה להגיד, המידע הזה, אני פשוט רואה את זה בשטח. זה לא עבורי ועבורך. המון אנשים כשהם עומדים מול השכנים שלהם, מול בני המשפחה,
אז יש להם מה להגיד, יש להם טיעונים.
זהו.
יש להם טיעונים, יש להם...
הם יודעים מה לענות, הם אומרים להם בשפה שלהם, אומרת להם הסבתא והדודה, אומרת להם, כן, אבל כל הלא מחוסנים, הם תמיד נדבקים.
אתם מפיצים, כן. אתם פרדסחנה, אתם...
מעל גיל 60, זה מסוכן, זה מעל גיל 60.
אז אני...
אז אנחנו נותנים להם את הכלים, אנחנו נותנים להם את הכלים, לעמוד ולהתמודד ולהפיץ את זה, כי ברגע שאנחנו נצא מהגטו הזה, שעכשיו אנחנו נמצאים בו, של... אוקיי, אנחנו בחודש חזק, נגיד בינואר, הצלחנו להגיע ל-550 אלף איש בפייסבוק, ובעוד רשתות אחרות ועוד ועוד, אז בסדר, אז בוא נגיד שנגיע למיליון, זה לא מספיק, זה לא מספיק בשביל לעשות שינוי.
כן, אבל אתה לא תביא אותם, אורן.
לשנות, לא להיות...
אורן, אבל אתה לא תביא אותם דרך ה...
אנחנו מביאים אותם הלכה למעשה.
דרך הנתונים של משרד הבריאות, להפך אתה תרחיק אותם, מכיוון שהם ילכו אחר כך ויקבלו מהדשבורד של משרד הבריאות, או מהמומחים.
אבל ברגע שהם רואים ששיקרו להם,
יקבלו את המידע, ויסתרו את מה שנתת להם, ונגמר הדיון.
אבל ברגע
שיפתחו
להם,
אסור לדעתי, לקחת איזה שהם נתונים על מאומתים, כי בשנייה הזו הודית, שזהו מדד תקני לתחלואה. ונפלת ברשתם.
אני חייבת להתערב, כי מה שקורה כאן, רגע, אורן ויורה, מה שקורה כאן, אני אומרת, יש לכם דעות חלוקות, אני אומרת, וואו, הלוואי ואלה היו הצרות שלנו. כי אני, באמת אני מאמין, לא יודעת מה טוב יותר, אני מאמינה שעצם זה, שאנשים כמוך וכמו אורן, חושבים על מה יותר נכון ואיך לפעול, ואלוהים יודע מי צודק. כולם צודקים,
אני אגב לא חושב שיורם טועה, אני לא חושב שיורם טועה או לא צודק, אני אומר, אני פועל בדרך מסוימת, אני מנסה לפעול בדרך שאני מבין בה.
מה שאני מנסה...
אם אני מצליח להגיע לחצי מיליון, מיליון איש, יופי, ואם יורם יפעל והוא יגיע לכמות כזאת וזה, אז הוא ייקח נתח, ואני ייקח נתח, וכל אחד יפעל בדרך שהוא מבין. או שאחד מאיתנו בסוף יצליח, או שכולנו נצליח ביחד, כי כל
אורן, יצא לך פוליטיקאי עכשיו, ניקח נתח וזה. אנחנו כולנו אחד.
אורן, אתה לא רוצה לרוץ אלא לפוליטיקה, כולם בונים עכשיו מפלגות.
אני האחרון במאבק, נראה לי שאני האחרון במאבק, שלא הקים מפלגה או לא דיבר עם שום מפלגה.
אני עוד לא הקמתי.
אני היחיד שכל היום מאשימים אותי, אומרים לי...
יורם, עוד לא הקמנו מפלגה.
כמה מפלגות לדעתך קמו? כמה מפלגות לדעתך קמו בביצה?
לא יודע, אני שומע כל יום על עוד מפלגה ועוד מפלגה, אני אומר לכם בכנות, אני עד רגע זה לא דיברתי עם שום מפלגה, לא הקמתי מפלגה, קם כל יום בבוקר, והולך למאבק הבא, לדיון הבא, על עוד נתונים ועוד נתונים ועוד נתונים. להגיד לכם מה יהיה קדימה, אני לא יודע. אני חייב להגיד לכם שהאירוע האחרון בוועדת בריאות היה מטלטל. כי ברגע שבא יושב ראש ועדת בריאות ואומר לי, גם און דה קאמרה וגם אחרי זה, כשחיברו את המצלמות, אומר לי, אתה לא חבר כנסת, אז אני לא נותן לך לדבר, זכותי. ובסופו של דבר הוא שם לך את האמת בפנים, הוא אומר לך, אדוני, אם אתה היית עכשיו חבר כנסת, היית יכול לדבר ולהגיד מה שאתה רוצה.
ועל מה אנחנו, וכשאמרים דבר כזה, איך אנחנו עונים, יורם? תגיד, אתה לא חבר כנסת,
אם אתה חבר כנסת עכשיו, איך אתה פועל לטובתנו? מה אתה עושה?
אם הייתי חבר כנסת עכשיו, אז באותו דיון בוועדת בריאות, אחרי שמשרד הבריאות גמר את הסקירה של החצי שעה שלו, אני הייתי מדבר ולוקח את המיקרופון ואומר ליושב ראש, אדוני, אני חבר כנסת עכשיו, אני מדבר 40 דקות, ועובר על כל המחקרים שלהם, אחד, 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 ואומר למין המחקר הזה, פה אתם בלבלים את השכל, זה ככה וככה. פה זה המחקר הזה, זה ככה וככה. ואז הציבור בבית היה שומע את הדברים האלה, וחברי הכנסת האחרים, ולהשפיע, אני לא יודע, עד היום האמנתי שצריך להשפיע מבחוץ. ולכן לא התעסקתי בזה, גם כשהציעו לי הצעות בסבבי בחירות קודמים, הציעו לי, זה לא שלא הציעו לי. וויתרתי, יכולתי היום להרוויח 40-50 אלף שקל ולהיות חבר כנסת. ואחרים במאבק רצו, היו מפלגות מתוך המאבק של רפא, ואנשים ודמוקרטית, וכל מיני, כל מיני מפלגות, ורצו.
דרך אגב, חברים, פה בשט.
אני אמרתי מבחוץ. אבל נכון להיום, אני לא יודע, יכול להיות שבעתיד לא תהיה לנו ברירה, אני לא יודע.
מי שצופה, דרך אגב, אתם יכולים גם דיון מעניין באמת, מה יותר נכון, אתם יכולים להגיב גם בצ'אט, אני מציצה מדי פעם, ואורן פסטרנק, אז אני רוצה שוב להודות לך, ולהודות בכלל לכל מי שהוא חלק ממחאת הריבון, ותמשיכו בעבודה הטובה, יהיו כאלה שיסכימו, יהיו כאלה שלא, עצם זה שאנשים מחפשים את הדרך להשפיע לטובה.
נכון, לגמרי.
זה מבורך, ואנחנו מחזקים אותך, אוהבים אותך.
אז קודם כל, תודה.
על יוש.
תודה. אני מעריכה כל בן אדם שעזב את החיים הקודמים שלו, ומתעסק רק במה שקורה כרגע. אני לא מסוגלת לעבוד בשום עבודה אחרת, ולחשוב שאני מפספסת משהו, או לא מגיעה לאיזה מישהו, או כאילו אני כל הזמן במצב מלחמה, ואני מאוד מעריכה את העבודה שלך. אני חושבת באמת שלכל אחד יש את האור שלו, כדי שאנחנו נהיה ביחד ונצליח כאן. יש לנו וחד מלחמה.
יש לנו וחד חיים לבנות. כן. אורן פסטרנק.
אני אנצל את הבמה הזאת כדי אולי לנסות לעזור לעוד אנשים.
בשמחה.
רוב האנשים תכלס מכירים אולי את הדברים שאני מעלה, את הדברים שאנחנו פועלים למען הכלל, למען הציבור, אבל לא מכירים את הפעילות גם הסיזיפית והיומיומית, ואין ספור הטלפונים והסיוע המשפטי, שעד היום אני חושב דיברתי כבר עם אלפי אנשים, דרך אגב לא לקחתי שקל מאף אחד, הכל היה בהתנדבות, וכדי שבואו תעזרו לנו לעזור לכם, בזה אני אסיים, מה אנחנו יכולים שתעזרו לנו. אנחנו מחפשים אנשים שנגרמה להם אפליה או עיוות כלשהו כדי לעזור לכם, בהתנדבות, אוקיי? יש את כמה ראשי פרקים שאני אמנה עכשיו, אם יש לכם בעיה כזאת, תפנו אלינו, תכתבו לדף של מחאת הריבון. אנחנו משתדלים לעזור לסטודנטים, יש סטודנטים למקצועות רפואה, בריאות, שלא מאפשרים להם להיכנס להכשרות מעשיות, אם הם לא עם חיסון מלא בתוקף. אז אם מישהו מכם פה אחד כזה, פנו אלינו לדף של מחיית הריבון, נחבר אתכם לקבוצה, אנחנו פועלים במאבק נגד זה. יש הורים לתלמידים שרוצים שהילדים שלהם ניסו לפולין, למשלחת, ולא מאפשרים להם, אומרים להם רק תלמידים עם חיסון בתוקף ייסו. כנ"ל, תפנו אלינו, אנחנו מנסים לטפל גם בזה. יש את העניין של תגלית, אם לא מקבלים אתכם לתגלית, גם כן דורשים חיסון בתוקף, גם תפנו אלינו. יש הורים שפנו אלינו ואמרו לנו שלא נותנים להם לצאת כהורים מלווים לטיול, אם אין להם דרכון ירוק. חשוב מכל אלה אפילו, אנשים שלא מאפשרים להם טיפול רפואי, ומתנים את זה בדרכון ירוק ואו בבדיקות קורונה, גם תפנו אלינו, אנחנו רוצים לעזור לכם, וצריך להפיץ את הדברים האלה, תכתבו עליהם פוסטים, למי עוד אנחנו יכולים לעזור? מבקרים בבתי אבות, אם כופים עליכם לעשות בדיקות כדי להיכנס לבקר את ההורים שלכם, זה לא חוקי, תפנו אלינו. עובדים בבתי אבות, אם כופים עליכם לעשות את הבדיקות האלה, זה לא חוקי, זאת המלצה בלבד גם לפי החוק. תפנו אלינו. מי עוד? עובדי רפואה שלא מאפשרים להם להיכנס למחלקות מסוימות. כל מי שמרגיש שנעשה לו איזה עיוות, אפליה, בגלל סטטוס רפואי שיפנה אלינו, אמנם לא הספקנו לדבר על הרבה דברים שרצינו, שקשורים בשיטת משטר וכאלה, אבל אולי נבוא להתארח בעוד פעם. אני מאוד שמח שהייתי לכם, אני רוצה להודות לכם, אני רוצה להודות ליורם, תודה רבה על השאלות המאתגרות, אני שמח על דיונים כאלה, דיונים פורים כאלה, ותודה רבה לכולכן על האירוח המקסים.
תודה אורן פסטרנק היקר, תודה מחאת הריבון.
ביי, להתראות. פעם ראשונה שאני ממש מדברת איתו אגב.
באמת?
לא יצא לי.
אופה, אנחנו נחזור.
אוקיי.
מעניין. זה באמת שאלה, היום הנושא שלנו חוק וצדק.
אז אם יש לי משפט?
כן,
בטח. בעניין, כי לפני שאני שוכח, בעניין הריצה במפלגות וריצה לכנסת, יש כמה התארגנויות כאלה.
כן.
הלוואי שהם יצליחו. אבל אני מפקפק ביכולת שלהם להצליח. ראינו מה קרה על בשרה, נורית מכירה את זה, צריך לומר, נורית הייתה מספר...
נורית. נורית.
אשית, קל לך אשית. בואנה, תראו מה קרה פה, אני נמצא פה עם שתי ז'ורנל.
כן, אה?
ז'ורנליו.
מלכה.
ואני מחייר את המסע.
של המחאה.
תגידי לה, תגידי לה, את ראית היום.
מה קרה ברפי?
אז מה קרה ברפי, למשל? לא נתנו לה להיכנס. אנשים, הפניות הראשונות ביום הבחירות הגיעו אלינו, עורכי הדין, כאשר אנחנו קיבלנו, מנהלי הקלפיות קיבלו הודעות ב-SMS.
שנצאנו מהמרות.
שאבני ירד מהמרות ויש להוציא את הפתקים, או, ויש כאלה שהיו איקסים על הפתקים, אולי היו פתקים בכלל, וגם בספירה, בספירות נזרקו מעטפות. ברור לגמרי שהמפלגה הזו קיבלה, עברה את אחוז החסימה, אבל היא לא נכנסה לכנסת. ולדעתי כך יקרה עם כל התארגנות שתאמר את האמת, כמו שרפא ניסתה לומר. וכמו שהחבר'ה עכשיו מנסים לומר, ולא ייתנו לה להיכנס.
אז רגע.
כן.
רגע. גם לי יש ראש קרימינלי שזכיתי בו בשנתיים האחרונות. אני יודעת שיש הרבה אנשים טובים משלנו שמקימים כל מיני מפלגות. ככה אי אפשר לנצח. אנחנו לא נצליח. אני הייתי רוצה לדעת שמהמפלגה הזאת שהקימו, יש לי שניים מכאן ושניים מכאן, ושניים שאני מעריכה מכאן, ויש לי את אורן, ויש לי אותך, לא יודעת, כל מיני אנשים, שזה האש בוערת בהם כמפלגה אחת, לקחת אותנו פנימה, אוקיי? לא כדי עכשיו לשבת
פנימה
על
כיסא. מה זה שם הפנימה
אני
הזה?
אני אקדם כל אחד שירצה להיכנס לשם. אני לא אעשה את זה שוב, כי אני נכוויתי פעם אחת, אבל אני מעריכה את מי שרוצה לעשות את זה. אני חושבת שזה חלק חשוב במאבק שלנו כרגע, ואפשר לעשות את זה.
הלוואי, הלוואי. את רוצה לספר לצופים למה את כזו ככה?
מה, למה אני כזו?
מה, איפה הייתה? ספרי.
למה את כזאת?
כזאת ככה.
קודם כל היא תמיד יפה, אבל היום היא מתוקתקת יותר.
טוב, אבל אני לא יכולה. זה כאילו, אני בונה פרויקט מטורף, 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 מבחינתי, בשביל כולנו, שייתן פה בום, מהפך, כמו גרזן. חיכיתי לגרזן הזה המון זמן. זה הייעוד שלי, זאת הדרך שלי, ולשם אני הולכת, והצטלמתי צילומי תדמית כזה, אני לא מאופרת ככה.
לא ראיתם את התמונות, לא
בסטורי, ראיתם. כנסו לסטורי של נורית בן דוד.
כן, וזה בעיקר להצלת ילדים מנזקי חיסונים. אני מאמינה שזה גם יעזור לכל הנפגעים של הקורונה, ויהיה לנו בית וקהילה ומקום לנפש לרפא את עצמה.
אמן ואמן, אמן ואמן, ולא לשכוח את האוקראינית הזו, כמה היא ז'ורנל גם כן, בבקשה.
כן, אז נורית,
כן,
ויורם, אבל נורית, אפרופו צדק,
כן,
מה שאת עושה, אחרי זה גם תספרי בדיוק איך, אבל הרעיון הוא באמת לתת את המענה, לתת מידע, לתת מענה. במקרה הזה, זה העניין של נפגעי חיסונים. כולם מכירים את העמותה שהקמת של נפגעי הסייביבק. ואני חושבת שבלי הדברים האלה, וזה לא משנה אם זה בנושא הרפואי, חינוך, משפט, בלי הדברים האלה, בלי מה כן, אין סיכוי לכלום. אין סיכוי לכלום. זאת אומרת, הם פושעים, הם עשו עלינו ניסויים, הם זה, הכל נכון, הכל נורא, נכון. הכל...
אבל בכובע השני, נכון, אני כן. רודפת צדק ואני ארדוף אחריהם, ואני אביא את האשמים האלה לדין. זה יקרה, גם אם זה ייקח לי 10-20 שנה, כי זה המסלול חיים שלי כנראה, אבל בכובע השני, יש פה אלפי ילדים שנפגעו, עכשיו, אני מקבלת כל הזמן טלפונים, מה את עושה? קורא הבן שלי לא ישן. אז בגלל ההתעסקות בילדים שלי, אני מסוגלת לומר להם שילד לא ישן, זה בגלל שהמלטונין שלו נפגע. עכשיו, אנשים לא מבינים את זה. מלטונין יש לך עד גיל זקנה. כשאת מזדקנת, אז את פתאום קמה ב-4, את פתאום קמה ב-5, בטח אמא שלך, כאילו, זה מתחיל להשתבש. שזה משתבש בילדות, הילדים האלה לא ישנים, המוח לא מתפתח, ההורים לא ישנים, ההורים נהיים חולים, זה ממש כולם, אין דבר כזה לא לישון, אין דבר כזה, ולילדים האלה אין מנוחה, אין להם מנוחה, וזה פגיעת חיסון למשל, אז אם אדם לא יפנה אליי, הוא לא יבין מה קרה לילד שלו, וזה הפרויקט שאני רוצה לעשות, אני רוצה להגיע לרופאים שלא מכחישים פגיעת חיסון, לא מכחישים, רופא שמכחיש פגיעת חיסון לא יכול לטפל בך.
כן.
תסתובב, תגיד לו שלום להתראות ותצא מהדלת.
כן.
ואני אומרת את זה גם להורים לילדים, כשאתם מגיעים לרופא והוא מזלזל בכם, השבוע רופא אמר לאמא, האגדה האורבנית הזאת, החיסון הפגום, הוא לא יכול לעזור לילד. כן. הוא אפילו לא שמע מה קרה לו.
אלה דרך אגב לא אנשי מדע, אלה מאמיני קאט.
אבל זה 90% מהרופאים. זה 90% מהרופאים.
90% מכולנו.
אז תני לי להכיר את הרופאים, את המטפלים שמאמינים בזה. אגב, כשהם מאמינים שאתה נפגעת ממשהו, הם אלו שיצליחו לרפא אותך. זה דבר ראשון.
אם כבר נגענו בעניין הרופאים, זו בעיה כאובה מאוד, וחשוב לזכור, שהבעיה שלנו עם הרופאים היא בשני מישורים. א', משום שהם הורגלו לעבוד תחת פרוטוקולים מאוד קשוחים.
ממש קשוחים.
ואין בלתם, זאת אומרת, אם אתה מנסה לעבוד שלא על פי הפרוטוקול הזה, כך נבנתה האג'נדה משנים, אנחנו בסיוע של תהליך ארוך שנים, אם אתה לא על פי הפרוטוקול המונחת הזה שלהם, בלי קשר אם הוא יעיל או לא, אם הוא מסוכן או לא, אתה הרופא נחשף לתביעת, אתה חשוף לתביעת רשלנות רפואית, אם חלילה הוחמר מצבו של האיש, מהרבה סיבות, ולא חשוב למה. יוצא שהם כפופים וכפויים להשתמש רק בפרוטוקולים המסוימים האלה שלהם, ואחת ההנחיות היא לא לקשור קשר סיבתי לחיסונים. שימו לב מה קרה כאן. למשל עכשיו, ברגעים אלה, תבוא לרופא המשפחה שלך, ותרצה לדווח על תופעות מסוימות, כאשר אתה מעלה אפשרות שזה כתוצאה מהחיסון, אתה גם מראה סמיכות זמנים, או אתה מכיר עוד סיפורים מסביב, וזה וזה. הרופא מיד יסתור את זה, הוא יאמר, אין קשר לחיסון, אבל נניח שהוא צדיק גמור, והוא רוצה לדווח עליהם. האג'נדה בנתה לו טופס מסורבל, שבעה עמודים דיגיטליים, במקום לשבת עם האיש שתי דקות.
מבוך.
במקום לשבת עם המטופל שתי דקות, הוא צריך לשבת איתו 3/4 שעה רק כדי למלא את הטופס הזה. דיגיטלי. טק, 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 טק. אז מי יעשה? וגם אם עושים, רופא עשה 2-3 כאלה, מחר יסומן. הם מאוימים.
כן, כן.
וזו הבעיה הקשה מאוד שלנו עם רופאים. צריך לזכור שהשאיפה היא, צריך לומר, השאיפה היא מה שנורית נלחמת בעוז כלביאה.
כן.
נורית שמך?
כן, נורית. על שם הסרט.
על מה היא בעצם נלחמת? תבינו, הרי מה קרה עם למשל מקרה הגזזת? צריך ללמוד את הדברים. הגזזת, חיסונים אחרים, או העניין של
הפישון. אבל איפה כל הנפגעים של הגזזת, המשפחות, כל הנפגעים של חטופי תימן,
אז
איך הלכתם ועשיתם את אותו הדבר שעשו ליקרים שלכם?
כן. אז מה שקרה, שאנשים, למשל, נפגעי הגזזת, איך הם מקבלים פיצוי, שלא תהיינה אי-הבנות, לא משום שנקשר קשר סיבתי. חוק הגזזת קובע שבן אדם זכאי לפיצוי, once הוא הגיע בשנים האלה, וקיבל את הטיפול הזה, והוא, יש לו תופעות כאלה וכאלה וכאלה, בלי להודות בקשר הסיבתי. זה לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל מה שנפסק כאן. אם נפסקו פיצויים לנפגעי חיסונים, זה בלי להכיר בקשר הסיבתי. אבל זה תהליך ארוך שנים. כלומר, אנחנו עוד חזון למועד, נגיע לעניין הזה בעזרת השם, גם בעניין הסייביבק, וגם
חוק סייביבק?
זו השאיפה, וגם בעניין הקוקוריקו, עוד חזון למועד. אבל כדי שזה יקרה, חשוב לדעת, שוב גם נציין את עבודת הקודש של עורך הדין יוסי ביטון, חברנו היקר שמוביל את העניין הזה. לאגור את החומר. כלומר, דווחו. רבותיי, פשוט דווחו, יש גופים שאוספים את הדאטה הזו, ועדת החקירה האזרחית, צרו קשר עם אביטל לבני, פרויקט העדויות, נורית, מירי, כל אחד מאיתנו, לימור פררה.
אבל אנשים לא עושים את הקשר.
כדי ליצור איזשהו, כן, זהו, אני אומר, בלי קשר, כלומר, יש לך תופעות כאלה וכאלה וכאלה, בוא דווח שנהיה רשומים, שיהיה לנו איזשהו מאגר, שמתי שהוא נוכל לבוא איתו, ולדרוש את
אני ה... לא יודעת, אני פגשתי היום עורך דין שגם הצטלם איתי ביחד, ודיברנו על חיסונים, אני לא יודעת איך, כי סיפרתי לו כנראה על הסביבק, ואז הוא אמר לי, אוי, אני אחרי החיסון השני, אחרי שהשתתק לי חצי גוף, אני הפסקתי עם החיסונים האלה. אוקיי, ומה עשית? לא, אני פשוט הפסקתי, אני לא לוקח את השלישי. הבן אדם השתתק חצי גוף. הוא לא דיווח לאף אחד. הוא פשוט הפסיק לקחת את המנה השלישית.
אין למי לדבר.
כי הוא ידע, הוא הבין שהמנה השלישית הרוג אותו.
אני מכירה הורים שהילדים שלהם נפגעו מהזריקת הקוקוריקו.
וחיסנו את הילדים.
נפגעו ברמה של גם נשארו עם נכויות.
ו?
והם לא פונים ולא מדווחים.
לא.
הם לא פונים והם לא מדווחים, גם משום שהם לא יודעים שיש איפה, כי כאמור, הם הולכים לרופא, הוא שולל את הקשר, וגם משום שהם לא מכירים אותנו, את אלה שכן אוספים את הנתונים, ולכן חשוב...
לא, אני מדברת איתך על כאלה שכן, וניסינו גם לתמוך ולהגיד, תדווחו. אפילו מהסיבה הפשוטה, שאם יכירו בזה, יש לכם ילד נכה, אתם תצטרכו פיצויים, כסף לטפל בו. והם... אנחנו יודעים, אבל מסתכלים הצידה, זה נורא.
איך אתה מסביר? זה כאילו בושה? כאילו, מה שאני עושה זה כאילו בושה, אומץ, מה?
להיות אדם מודע וחופשי זה
עוד. למה אין עוד כמוני? בוא תענה לי.
אז נורית.
אני לא היחידה שנפגעתי.
נורית אש, אשית, כן? נור זה אש. אשית כמוך יש אחת.
שירגו אותה.
לא יבואו עדים.
אוי 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 איך יהרגו אותי בסוף, אה?
וחשובה המלחמה על העניין הזה, חשוב לדווח על הדברים, וחשוב יותר מכל הוא איך ניגשים אל העניין, ולזה שאפת להגיע. ידידי, ידעתי, כאשר פונים באופן כללי, לא דווקא לגבי החיסונים, לגבי מסכות לילדים, או כל סנקציה שהיא שננקטת כלפי הילדים או כלפינו עצמנו. כאשר פונים אליי אנשים ומתחילים שיחה בשאלה האם זה חוקי, אני מתחרע. כי רבקום, אין דין בדיקטטורה, עובדה. איך אני יודע? וואלה, כל שוטר שמבקש אישור ממישהו על הסמרטוט המטומטם הזה, עושה עבירה. עבירה. אסור לו לעשות את זה. איך אני יודע שזו עבירה? מכיוון שעקרון החוקיות קובע של הרשות, מה שלא מותר, אסור. עכשיו, אנחנו מכירים היטב את התקנה. אין שם שום התרה למאן דהוא לדרוש איזשהו אישור על העניין הזה. זה איך יכול להיות. וזה קורה כל הזמן, גם עכשיו כשאנחנו מדברים. אם יבוא שוטר מול בן אדם שצריך לעטות מסכה באיזשהו מקום, יאמר לו, אני פטור, יבקש ממנו אישור. עושה עבירה, שוטר עובר עבירה. כל יום, כל שעה, כל דקה. אתה בא לבתי המשפט, והם עטויים בדבר הזה, הוא מאוד מאוד פחדים.
אבל כולם נגדנו...
נכון.
אז מה כן, יורה? מה
כן אפשר לעשות? החירות היא פנימית. בלי בכלל להתחשב בדבר החקיקה הזה. כלומר, הנה אני אומר, וזו לא אמירה פשוטה. הנה אני אומר, עורך דין בישראל אומר, אסור לציית לזה. זו לא אמירה פשוטה לעורך דין, אם אתם מבינים את העניין. יש פקודות בלתי חוקיות בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליהן, שאסור לציית להן. פשוט כך. עכשיו, אסור לציית להן לא משום שהתחלואה ירדה, או לא משום שיש לי פטור, אלא משום שאני אדם חופשי. אני פשוט בז ולועג למי שחוקק את זה, ולמי שאוכף את זה, ולמי שדורש את זה.
אתה בז, אתה.
אחרת לא יהיה כלום.
אנחנו לא עורכי דין, אנחנו, גם אם כשאנחנו בתוך המהפכה הזאת והכל, אינדי
באסרטיבי.
גם אני, שהייתי נכנסת, ובטעות הייתה יורדת לי המסכה לפה, אני הייתי חוטפת צעקות וכללות, והיה מתחיל בלגן.
אז בואי נספר סיפור.
וכאילו אני אומרת, מה אני צריכה את הבלגן הזה? אני אשים את המסכה, ייכנס, יקנה וילך, אני לא רוצה להסתבך, לא עם המשטרה. מי יוציא אותי? מי? הבית משפט נגדי, משטרה נגדי, המדינה נגדי. מה אני יכולה לעשות?
נכון.
אני בעדך.
נכון, נכון, אני מסכים איתך, וזו בדיוק הסיבה שרבים רבים נפלו בעניין הזה, אבל אני אומר,
אבל לא לכל אחד יש עורך דין פרטי שיוציא אותו ויעזור לו.
צריך עורך דין כדי הכל, כאילו...
אבל זהו, שאם אני לא מפחד מהעניין הזה, כמו שמירי סיפרה לי ממש עכשיו כשהכנתי לה את הקפה, ועשיתי איתו בלי סוכר, אבל היא הוסיפה סוכר.
הכנתם לי?
שתדעו.
תשתי איתנו.
האוקראינית. לא לפחד מהקונפליקט הזה, פשוט לא לפחד. האיש שעומד מולכם, יש לו אולי מדים שחורים ותג מאוד מאיים ועמילן בצווארון, אבל הוא שרת שלכם, הוא משרת שלכם. לא לפחד מהאימות הזה. אני אומר, חס וחלילה, לא לנהוג באלימות. ראשית, הצג תעודה הזדהה רק כאשר האיש מציג לך איזושהי עילה לכך. לא יכול להיות ששוטר במדינה דמוקרטית פונה לאדם ומבקש ממנו להזדהות. אין דבר כזה. או לא צריך להיות דבר כזה. אחר כך הזדהית. לא לפחד מהתוצאות של העניין. קיבלת דוח. בואו נציף את בתי המשפט עם הדוחות האלה. אבל נבוא לבית המשפט ולא נטען לפתור. נטען לחירות בסיסית, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אין פוגעים בו, גם אם השתכנת.
אז למה לא הציפו את בתי המשפט עם דוחות?
למה? כי אנשים, בדיוק כך, האג'נדה כיוונה את האנשים לריב ביניהם, אסירים רבים ביניהם, על זהות הסוהר, ולא על הדבר המהותי.
או, יפה, רגע, זה למרקר. אנשים רבים על זהות הסוהר.
במקום...
וואו, בדיוק. יורם, יורם, יורם.
לא, אז אני אומר, חשוב מאוד להבין.
בדיוק.
לבוא מלמעלה אל העניין.
לבוא מסוהר.
אז זהו, לא.
מי סוהר פה?
למשל, אמהות שמותקפות על ידי המדינה, ויש רבים כאלה עכשיו, ראו, זוהי לסרי, היא דוגמה שקצת יותר יוחצנה, אתם צריכים לדעת, אבל יש רבות כמוה, או רבים כמוה, הורים, שמותקפים על ידי השלטון, בסנקציה פלילית, בהליך פלילי, כלומר מוגש נגדם כתב אישום, על כך שהילדים לא באים לבית הספר. שימי לב, רק על זה. כלומר, נוכחות. מה? נוכחות? נוכחות בודקים בכלא. מה עושים כל בוקר בכלא? סופרים את האנשים. לוודא נוכחות.
אז איך דבר כמו זו קורה?
איך יכול להיות שבתי הכלא הופכים?
אז בוא תסביר לי איך זה קורה, איך זה מתרחש, איך זה מתקיים, איך הם לא מפחדים, איך הם עושים מה שהם רוצים.
אז... הם בנו, כאמור, אנחנו בסיום של תהליך ארוך שנים, ספרי החוקים בכל העולם זוהמו ממזמן, לא מעכשיו. והאג'נדה הכינה עצמה לעניין הזה, אשר למשל קבעה שהורה שילדיו אינם מגיעים לבית הספר, אחראי בפלילים. כמו שהיו וישנם הרבה זיהומים שכאלה בספר החוקים הישראלי. בנות, הידעתן. Yeah. אם לא הייתה פקודת בריאות העם בספר החוקים הישראלי, כל אחרה זה לא יכול להתקיים. זה פשוט.
בוא תסביר לנו לא מה אומרת פקודת בריאות העם.
אני אסביר, פקודת בריאות העם.
בריאות העם. פקודת בריאות העם.
ראשית, פקודת בריאות העם 1940, זה שמה.
בריאה.
זה שמה. פקודת בריאות העם 1940. מה אנחנו למדים מכך שזה 1940, שזה לפני קום המדינה, נכון? זאת אומרת, זו חקיקה. וגם מתחילת השם הזה אנחנו למדים שזה פקודה, כלומר, שאיבה מן הדין האנגלי, מן המנדט הבריטי שישב פה, מכוח שלטון צבאי, הוא הוריד פקודות אל העם, הוא לא הוריד חוקים. אז מה שבא לפני קום המדינה הוא פקודה, פקודת הנזיקים, פקודת הזה, פקודה, ובין היתר פקודת בריאות העם, מה שחוקק אחרי שהכנסת קמה נקרא חוק. אם כן, שאיבה מן הדין האנגלי, לא, זה לא דין ישראלי בכלל. עכשיו, זו פקודה פטרנליסטית מאוד.
אנחנו כולנו מבית
המלוכה. אלימה מאוד, תקופה מאוד.
מבית המלוכה.
ואם נקרא אותם במשקפיים הנכונים, אנחנו מבינים שבעצם הפקודה הזו מתירה, בהתקיים תנאים מסוימים שהם קובעים, להכריז על מצב חירום בגין מגפה. כלומר, אתם צריכים לדעת, אנחנו במצב חירום מאז קום המדינה בעצם.
אבל הזמן, לא בגין מגפה.
בדיוק, כל הזמן היינו במצב חירום, כי חירום, כי פחד, כי הוא תנאי לשליטה. אז זה של מצב חירום בגין מגפה אפשרית רק מתוקף סעים 20 המתונף שבפקודת בריאות העם הזו. סעיף 20 א' מתונף עוד יותר, עוסק דקוקוריקו. בלעדי האחר הזה אי אפשר היה לעשות את מה שקרה.
איך אפשר?
אז אנחנו לא יודעים על הרבה מאוד חקיקות, רבותיי, משקף זכר עד לפני, משקף זכר עד לפני כמה שנים, הייתה עבירה פלילית.
נכון, נכון. אני רוצה לדעת, איך אפשר לפרק את הדבר הזה, את הבונקר הזה?
יפה, אז לדעתי, אני בכלל לא עוסק בזה, לא עוסק בשאלה איך אפשר לפרק את זה. אני פשוט שם זין עליה, זהו! אני בז למי שאוכף את העניין הזה, אני מרחם על מי שבא אליי עם הסמרטוט המטומטם הזה, אני אסביר לו ככל שאוכל בעדינות, ואם לא אלעיג אותו, אכחיך אותו, עד כדי שהוא ילך ללמוד בבית. ואני מוכיח את זה כל יום, כל יום מחדש, מי שהיה לצידי ראה אותי מתנהל עם אנשים, ראה איך אני מוריד את זה מעליהם, הדבר הזה. פשוט כך, זו דעתי, בלי להתייחס בכלל לשאלה החוקית.
עכשיו אנחנו כביכול, כביכול, בתקופה של רגיעה, כולנו גם נהנים מזה בדרך זו אחרת.
וואו, חזר לי החופש.
חזר החופש, נראה לי, אני ואת יודעת שלא.
חזרנו לחיים.
אבל פחות יש הצקות, פחות יש דברים כל מיני להתמודד איתם. בתקופה הזאת, יורם, מה אנחנו כפעילים או אנשים פרטיים שמבינים פלוס מינוס מה היה פה, מה אנחנו יכולים לעשות, איך להתחזק כדי להיות ערים ומודעים כן. יותר, כדי לזהות סיטואציות כאלה וכאלה, אני מתכוונת בפגיעה בזכויות האדם שלנו, ולא ליפול עוד הפעם בפח הזה, כי אנחנו נפלנו כשהסכמנו למסכות, כשהסכמנו להישאר בבית, ואנחנו, אני מתכוונת, אנשים, גם אני, אנשים כמוני, שמהרגע הראשון אמרו, רגע, זה לא נשמע לי הגיוני, אבל יאללה, נחליק, בסדר,
אז סטגיה. עכשיו אנחנו בזמן פציעות, יש לנו זמן לתכנן, לעבוד, להכין את, את הקרקע. מה בראש שלך? אבל תהיה ריאלי, כאילו, כי לא כולם במחשבה שלך.
כן, אז אני מבין מה את אומרת.
אני אומרת לך שרופאה אמרה לי השבוע, כן, אני מבינה את המאבק שלך ואת הכל, אבל את צריכה להיות פחות אמוציונלית. אמרתי לה, איך אני יכולה לדבר?
דבר יפה.
אני מדברת מהלב שלי, אני שופכת את כל מה שיש לי, גם זעם, גם עצבים, גם כאב, גם צחוק, הכל אני שופכת לתוך הפייסבוק שלי, זה מבחינתי כמו יומן. אתה יכול לדעת אם אני עצבנית, אם אני רגועה, אם אני שמחה, אם אני מאוהבת, אתה יכול לדעת הכל. ולקחתי את זה מה זה ללב, כאילו, למה את עוצרת אותי? למה את אומרת לי לא להיות אמוציונלית? הרי אין עוד אנשים כמוני שנפגעו וכל היום מדבררים את זה. אין.
גם מה זה לא להיות אמוציונלי, זה כאילו לא להיות
לא
בן
יודעת,
אדם.
אני בדיוק. לא יודעת, אני לא יודעת.
איך אפשר לא להיות אמוציונלי?
אני
איבדתי
את הכיוונים
לא
בפתיחה.
לא להיות אמוציונלי זה פשוט לא להיות בן אדם.
ואני אמרתי, נורית, אל תקשיבי, כמו שאורן אמר, אני עושה את הדרך שלי, זה המסלול שלי. שלי זה לא המסלול של יורם, וזה לא המסלול שלך, ולכל אחד יש את החיים שלו בעבר, ואת הילדות שלו, ואת הכל, שהביא אותו להיום, מה הוא עושה היום.
כן.
אז אני רוצה לדעת, ויש מולנו מפלצות, אני לא רוצה אפילו להיכנס לרמה של המפלצות שהם, מה יורם עושים עכשיו? אנחנו עכשיו בהפוגה. הלאה.
אז אני אומר ככה.
שהמסכות לא יחזרו, שההתקפות של החיסונים לא יחזרו, שהתו הירוק הזה לא יחזור.
זה פשוט מאוד. רבים שואלים אותי, מה לעשות? אז ראשית, אני לא חוזה עתידות. יש אנשים שעושים את זה. יש חבר'ה נהדרים שעושים את זה. ממליץ להקשיב למי ש... משמע, זו שאיריס לומד אצלנו. לא גלי לוסי, השנייה. חגית רבי. חגית רבי. וכל מיני כאלה, יש כל מיני כאלה שחוזים את העתידות על ידי כל מיני נתונים, ואני לא מזלזל בזה. זיהינו שרוח, לא יכול להיות חומר בלי רוח. זיהינו. אבל זה לא אני, זה לא התפקיד שלי. אני יכול לומר רק דבר אחד. מה עושים? את שואלת, מה עושים עם המסכות? מה עושים עם הזריקות? פשוט, לא עושים אותנו. לא שמים את הסמרטוט הזה על הפנים. אף פעם. ואם בא לידך מישהו עם דבר כזה, דרוש ממנו להוריד את זה. זה קודם כל. הוא מסכן אותך, גם בריאותית, אגב. מסתובב עם מאגר של... תינופת על הפנים ועוד מתקרב אליך עם זה איכס.
וואי, אפשר לשאול אותם, אתה חולה?
וגם משום שבגלל שהוא שם את זה על הפנים, אז הקקות מרשים לעצמם לנסות לכפות את זה עליי, כי הרי הם בונים על שיתוף הפעולה של הציבור. אז פשוט לא שתף עם זה פעולה. זה כל מה שצריך לעשות. יבואו אליך עם מחתים, יבואו אליך עם מסכות, יבואו אליך עם בידוד... פשוט לא לקיים את העניין הזה, לחיות את החיים שלך כאדם חופשי, ואנחנו כולנו מכירים את האפשרויות האלה, רבותיי, הקהילה שלה, אנחנו הרבה יותר גדולים ממה שזה מצטייר, כן?
ברור.
אנחנו רבים רבים, ורבים מצטרפים אלינו, התנועה היא חד כיוונית, רק חד כיוונית, אין אנשים...
לגמרי, אבל כמה יש לך את ה...
אז לא כולם יוצאים...
כמה אמרתי? בסביבות המאה. שמובילים את המושכים את העגלה הזאת.
אני לא בטוח שצריך להוביל משהו, פשוט כל אדם לעצמו. זה מה שאני אומר.
יש אנשים חלשים יותר ממני וממך וממירי, שמקבלים חוזק ממני ומקבלים חוזק ממך, שהם אומרים, וואו, אני סומך עליהם.
ולכן אני אומר, להיפגש עם האנשים האלה שמדברים באותה שפה, ליצור קהילות, של אנשים שלנו, ולהיפגש איתם, ולדעת, גם בסביבה הקרובה שלך, שיש לך 10 אנשים, שאתה יודע שאתה יכול להרים אליהם טלפון בצרה. זהו, זה העניין כולו, לא צריך יותר מזה, אני לא צריך להילחם. אני לא...
להרים לי טלפון בצרה. אני מתייצבת. רק צריכה שהטלפון יהיה מותן. כן. ולא לשאול מה החוק, להגיד מה הצדק, להגיד.
זה פשוט לא רלוונטי, השאלה שלו.
בגלל זה אבל גם אומרים לרדוף אחרי הצדק, כי הצדק הוא כאילו, הוא נעדר.
נעדרת, וזה דור שבן דוד בא בו. כתוב לנו בגמרא שדור שבן דוד בא בו, זו שמה בן דוד, אם לא ידעתי,
הוא גבר או אישה?
אז הוא יכול להיות כל דבר, ככה כתוב. דור שבן דוד בא בו, בית הוועד יהיה לזנות, וחוכמת הסופרים תשרח, והכל והכל והכל, והאמת נעדרת, ופני הדור כפני כלב. ווואלק, זה מה יש לנו מול העיניים כרגע, הנה ככן, זה מעודד. דור שבן דוד בא, אנחנו שנייה לפני הגאולה.
וואו, יורם.
וואלה, כתוב, מה?
וואו, הצטעתו. רגע, רגע. יורם, כל הכבוד על הפקיעות. אז אתה ישן בשקט, יורם, אנחנו...
גם היה בסיפור עם דוד.
ובמסר אופטימי זה.
אה, זהו.
אז בגלל זה אתם... אז בגלל זה אתם חברים שלי. אה? אתה שמעתם בן דוד. אני, כן, עכשיו שמעתי. כן, אנחנו, מה נאחל לצופים? קודם כל, אנחנו נצליח, אוקיי? אנחנו נצליח. אני אומרת לך שכן, אנחנו כבר מצליחים. יש לנו את אורן בכנסת ואת יורם ואותי ואותם. ואנשים, את הכל העיתון בראשית ואת אלונה אלמן. יש לנו בבטן, אני לא יכולה להסביר.
רבים,
וסעדי, וכולם. יש כמו מנוע בבטן שלא נותן לך להוריד רגל מהגז. וככה אנחנו ממשיכים, ואנחנו, כל המאה האלה שאנחנו, עושים רעש בשביל מדינה שלמה.
לא חייבים גם לעשות רעש, תמיד, זה לא הכל או כלום.
אנחנו מציקים וההצקה היא טובה.
אני בקטע של לעשות רעש, אני אוהבת רעש.
לא רדומים, כרגע יש לך רוב המדינה תחת היפנוזה, רדומה, אני אומרת לך שכל המשפחה שלי התחסנה, כל החברים שלי, אני גם לא יכולה, את יודעת, זה כואב לי באופן אישי.
זה הרבה יותר מורכב רק מהזריקה הזאת, נורית, זה הרבה יותר מורכב ועמוק בנוגע, הזריקה הציפה פה משהו. כן, שהוא כן, כל כך כן, הרבה כן, מעבר, כן, הרבה אנחנו צריכים מעבר. גם ללמוד בעצמנו, להסתכל אחורה וקדימה, איפה אנחנו הסכמנו להשתאבד, ובתמורה למה. ואנחנו עדיין מסכימים, כל אחד איפשהו, כי אי אפשר מאפס למאה לקפוץ, אנחנו כולנו במידה זו אחרת איפשהו, משועבדים,
ישנים. כלואים בממסד, בוודאי, כשאנחנו צריכים כסף, אנחנו הולכים לחור של הממסד, לבקש מהשטרות של הממסד.
אנחנו משלמים כביש 6, אנחנו משלמים חשמל, אז כן, אבל אנחנו...
בבית שער היה להתנתק.
זה לא...
למרות שיש קבוצות שהתנתקו.
אני לא חושבת שלהתנתק.
לא?
מה זה להתנתק?
מנותקים, לא?
אנחנו כן צריכים, כחברה אנושית, איזושהי מערכת ניהול משאבים. זה הגיוני. אני לא רוצה לחיות ביער בקומונה. לא. אני רוצה לחיות פשוט בחברה שהמערכות משרתות אותנו ולא אנחנו אותם. זה בדיוק העניין. ואנחנו נגיע לזה. אנחנו, מתישהו נגיע לזה, יורם, את עושה...
אני מחפש לבדוק אם יש לי את זה פה, את המופע.
איזה מופע?
אתה לא יכול לשתף.
לא, של...
מה, זה לא זה, יור.
לא, של השיר שלי, לא, הוא לא שם, אוקיי.
הוא לא, זה לא.
אוקיי.
אז אנחנו נגיד להתראות, שלום.
וואלה. מה עוד רגע, אולי נתייחס לפה זה, יש שאלות וכאלה, בוא נראה.
רגע, כן, יש לי גם פה.
מה אם אמרת ש... אוקיי, ארגון החולי שלא יהיה לנו זכות על הגוף. כן, אז זהו,
שארגון הבריאות,
ארגון הבריאות העולמי. חברים,
מה זה? ב-25 למאי.
25, רצית לומר, במאי.
25 במאי, אבל... ואף אחד לא יודע מזה?
רגע, אז אני אומר, אג'נדה מתקדמת, מתקתקת כמו שעון ומתקדמת כסדרה. התוכנית היא, לא צריך להתכחש לזה, לא צריך לפחד מזה. תוכנית היא ממשלה עולמית אחת, שליטה גלובלית על האנשים. הרי כל התכלית של כל העניין הזה הוא שליטה, אין לזה שום קשר לרפואה.
אבל האדם פשוט לא מבין את המשמעות.
והנה זה...
תאסוף את כל עורכי הדין, תעשו מסיבת עיתונאים, תודיעו לעם שזה מה שעומד לקרות. מי...
בואי אנחנו...
החברות שלי לא יבינו על מה אני מדברת בכלל.
תפיקי.
אז רגע, אז מה קורה? רגע, תסבירו.
יש פה הצהרה. זה אומר שהאום ייקח את האחריות על ישראל.
תודה רבה.
אין יותר משרד הבריאות.
וזה קרה.
והאום החליט.
כן. וזה כבר קרה לאט לאט, בלי להרגיש. הפכו את כל השוטרים בעולם לשחורים פתאום, וככה, והשבו מצבים.
אני מבחינתי זה יום אבל, זה פשוט יום אבל. זה אין לי מדינה. המדינה כאילו מכרה אותי.
ואני לא בטוח שאנחנו לא צריכים לסמוך על זה. אין לי מדינה, זה לאו דווקא רע. זאת אומרת, ראינו שהמדינה, וואלה, זה לא הדבר הכי טוב.
לא, האום, כן, מה?
מדינה, זה לא הדבר הכי טוב בעולם. עובדה, המדינה תוקפת אותי.
יש דווקא משהו בזה, אולי אני מפנטזת, שכביכול הראש, השלטון, יהיה איפשהו שם רחוק, ולא פה קרוב, יש איפשהו שדווקא נותן לנו יותר מרחב לשים, כמו שיורם אומר.
תפני לאום.
לא, אני, כן, לכו לאום. לכו לאום, בינתיים לכו, ואל תחזק.
לכו לאום.
שמום שר בן גוריון.
האום נבנה עבורנו, נכון.
האום נבנה לא עבורנו. האום בטח לא עבורנו, אבל... יאללה, שיעבור לאום.
חשוב להבין שאותו אום, רבותיי, רבים נוטים להאמין לגוף הזה ולשלוחות שלו, הרי מה זה הוא? כן, ארגון הבריאות העולמי זה ארגון של האום. זה אותו אום שמום, מה לא? זה אותו אום שיש החלטה תקפה שמדינת ישראל היא מדינה...
אז איפה הוא עכשיו, בן גוריון, שאמר אום שמום, ואנחנו מקבלים עוד כמה ימים את האום?
הציונות הגזענות.
בתוך ה... פה.
הציונות הגזענות, יש החלטה כזאת, כלומר, יש החלטות רבות שברור לגמרי שאנחנו למשל לא יצאנו למתקפה בעימותים האחרונים עם הערבים וזה וזה וזה, החלטות רבות של אותו אום שמגנה דווקא אותנו. כלומר, אין שם בסיס אמיתי להחלטות. את זה כולנו ראינו, גם כאלה שלא מסכימים איתנו. אז למה להאמין להם עכשיו, רבותיי? אנחנו אומרים, האג'נדה מתקתקת. השאיפה שלהם היא להרבות חיכוכים ועימותים, בין אם זה אתניים, ובין אם זה מדינתיים, בין אם זה דתיים, ובין אם זה בין איש לאחיו מחוסן או לא מחוסן.
בקיצור, אנחנו צריכים להתפנות מפה.
לא,
להפך. אנחנו צריכים לפנות אותם.
יפה,
בדיוק.
לאיפה נתפנה?
לשום מקום.
הכלא, אנחנו כרגע במצב שהכלא הוא פנימי. וכל עוד הוא פנימי, ואף אחד לא שם לנו פה, וגם מזיקים יש דרך להשתחרר, אבל כל עוד זה לא פה, יש לנו ככה מרחב תמרון, ויש לנו המון כוח בלהגיד, זהו,
בדיוק. כן. ואני לא מאלה שטוענים שצריך לדבר יפה. אם פושעים לא מדברים ומתנהגים יפה. פושע צריך לדעת שהוא חלאה, וצריך לומר את זה בלי להתבייש, שהוא חלאה.
יחסמו אותי בפייסבוק אם אני אגיד איזה.
יחסמו אותך גם בלי שתגיד, יחסמו את כולם. רגע, לא, יש לי את זה פה. יש לי את זה, לא, אין לי את זה פה.
קראנו תגובות.
רגע, אנחנו, לא, לי נכבה הטלפון.
טוב, תנו לי להשתתף גם.
יורם סגר.
אוקיי, לא, זה לא סגור, אז אין לנו, נורית סגר. אוקיי, אז חבר'ה, תודה אני אומר.
יורם, תבוא עוד.
זה שהתקרב לנו עם יורם.
תביאו קצת לנגינה, איזה סיר פאפ, נהפוך פה, נעשה פה חינגה, מה?
אני לא יודעת, אם הרבה יודעים, יורם הוא איש של, קודם כל של שמחה, וצחוקים ומוזיקה. כן. ונסיך.
כפרות.
יורם, כיף. תודה רבה.
חיבוקים, תודה רבה. היה מקסים. תודה לאורן האורח שלנו.
תודה לאורן פסטרנק, ותודה לכל מי שצפה. תשתפו, כל עוד לא חסמו אותנו.
ושלא ימותו הקנאים שנפלה בחלקי הזכות הזו, שיתרבו.
אוקראינה.
אוקראינה, רוסיה, גרמניה, ארץ ישראל. כולם אותו.
כולנו אחים.
כולנו תחת הנאצים. אמרתי נאצים, שיט. טוב, ביי.